האם מבטחי ג'ין מותרים בפסח או אסורים? כלומר, יש חיטים ששמים אותם במים עד שהן מצמיחות, ואז מוכרים אותם בתור נבטים. אפשר לראות עדיין את הזרעון, וכאמור אוכלים אותם בתור נבטים. ובכן, האם הם מותרים בפסח או אסורים משום חמץ? רבנו בפרק חמישי מהלכות חמץ ומצה אמר את הדברים הבאים בהלכה שישית: אין בוללים את הסעורים במים בפסח, מפני שהם רפין ומחמיצים במהרה. ואם בלל, אם רפו כדי שאם מניחן על פי אביב שאופין עליו החלות יתבקעו, הרי אלו אסורים. ואם לא הגיעו לרפיון זה, הרי אלו מותרים. כלומר, סעורים ששמו עליהם מים, אזי אם הם התבקעו, זה הסימון שהם החמיצו במסורות. אבל אם לא התבקעו, אנחנו לוקחים שיעורי זמן שאנחנו חושבים שברמה כזו של שיהוד הסעורים עם מים בוודאי כבר עברו תהליך של חימוץ, אף שאין לנו את הסימן היכר מבחוץ. לעומת זאת נאמר בהלכה זן, החיטים מותר לבלול אותם במים כדי להסיר סובן, ותוחנין אותם מיד כדרך שתוחנין הסולת. כיוון שהחיטים יותר חזקות, יותר נוקשות, אז בוללים ומיד תוחנין, כי הבלילה מסייעת להוריד את הקליפה, ועד הקמח נעשה יותר לבן. וכבר נהגו כל ישראל בשנער ובארץ הצבי ובספרד וערי המערב שלא יבלו החיטים במים, גזירה שמא ישו ויחמיצו. כלומר גם זה אסרו, למרות שהחיטים יותר נוקשות ויותר עמידות, לא ממהרות להחמיץ. ואומר רבנו בהמשך, משום שנאמר ושמרתם את המצות, כלומר זהרו במצה ושמרו אותם מכל צד חימוץ. לפיכך אמרו חכמים, צריך אדם לזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח, שלא יבוא עליו מים אחר שנקצר עד שלא יהיה בו שום חימוץ. כלומר, אנחנו משתדלים שיהיה לנו מצה שמורה משעת קצירה, פירושו של דבר שלאחר שקצרנו שלא יגיעו מים על החיטים האלה, כי אנחנו חושים שמא החמיצו, וזה השימור יתר, זה השימור יתר שאנחנו מדקדקים שמא החמיצו. דגן שנטבע בנהר, כלומר נניח שק של דגן שטבע בנהר או שנפל עליו מים, כשם שאסור לאוכלו כך אסור לקיימו. ורבנו לא התנה אם הן מבוקעות או לא מבוקעות, מספיק שכבר אנחנו יודעים שהוא טבע בנהר, אז יש לנו ריאותה בחזקה, כבר יש חשש שמא הוא החמיץ, אף על פי שלא ראינו את סימני הביקוע. כך יוצא שבעצם כל זרעון דגן אחרי הקצירה, אם בא עליו מים, אם הוא מבוקע הוא אסור, ואם הוא לא מבוקע, אם הוא שהה בשהוי ממושך, יש לחשוש, ולא רק שאסור לאוכלו, אלא אומר רבנו אסור אפילו לקיימו, כלומר אסור לגנוז אותו עד אחרי פסח, כי זה ספק דאורייתא לחומרה, זה ספק חמץ מן התורה, ואסור אפילו לקיימו. כך רבנו פסק. עכשיו בשולחן ערוך נאמר כך, אור החיים סימן תפנון ג', אם לא בררו החיטים מאכילת עכבר אין בכך כלום. כלומר אולי הרוק של העכבר החמיץ את אותם חיטים. אז הוא אומר, אם לא ברור החיטים מאכילת עכבר, אין בכך כלום. הרמה הוסיף וכתב הגהה, וכן אם לא בררו ממנו דגן שצמח, שגם כן מותר אם לא בררו. מה פירוש? יש לנו כלל בדברים האלה: אחזוק איסורה לא מחזיק אינן. כלומר, אם ידוע לי שהיה דבר כזה, בוודאי ובוודאי שאסור. אבל כל עוד לא ידוע לי, אז יש לנו כלל גדול: אחזוק איסורה לא מחזיק אינן. והנה למשל בשולחן ערוך בסימן תפסמ"ז, שהוא מיועד לדין חיטים שנפל עליהם מים ותבשיל שנמצא בתוך החיטה, אז גם כן הוא מביא את ההלכה: דגן שנטבע בנהר או שנפל עליו מים, כשם שאסור לאוכלו כך אסור לקיימו, אלא מוכרו לישראל ומודיעו כדי שיוכלנו קודם פסח וכו'. דגן שזה שנטבע בנהר או שנפלו עליו מים, אף על פי שלא נתבקע, אסור. בכיוון דמנח נחר, את על ידי חימוץ, כי זה סטטי, זה לא דולף, שנגיד שהוא מוטרד, אז כיוון שהוא רטוב והוא סטטי, אז אפילו שלא מבוקע, אנחנו כבר אוסרים אותו באכילה ואפילו בקיום. הגעה, ולכן יש לזהר שלא יבואו מים מוקשמים מזלפים על החיטים, כי אז אפילו לא נתבקעו אסורות, זה דבר ברור. וסעיף ג' הוא אומר, חיטים שבאו בספינה, אם הן מבשות וקשות ולא נשתנה מראיהן, אחזו כאיסורה, לא מחזיקינן. ולכן הדבר פשוט שבאמת אנחנו משתדלים שיהיה לנו מצה שמורה משעת קצירה, אבל אם אין לנו מצה חיטים שמורות משעת קצירה, קונה חיטים בשוק ובא ועושה לו מצה, כי אחזו כאיסורה לא מחזיקינן. שונה המצב אם אני יודע שהיו בתוך החיטים האלה חיטים רטובות, שאז הם אסורות באכילה ואסורות בקיום. ואז אנחנו מגיעים לעניין של צימוח. אומר הרמ"א בתפנון ג' סעיף ג' הגה, וכן אם לא בררו ממנו אותו דגן שצמח. כלומר, אם יש לנו שק מלא חיטים שנרטבו והיו בתוכו חיטים שכבר צמחו מרוב הלחות, אז אם לא בררו אז סומכים על זה שהוא כבר נתבטל. אבל החיטים כשלעצמן שצמח מעין הצמח הם אסורות בוודאי. אומר המשנה ברורה שקורין אויס דיווקסין, וכאן יש הערה, הכוונה מצומחים שהוסיפה לצמח חיטה בתלוש, כלומר במילים שלנו היום נבטים, נפתח חיטה. רוצה לומר שדאף שדגן שצמח מחמת לחלוחית הארץ הוא חמץ גמור, מכל מקום שלא ברר אין לאסור, לפי שמתבטלים בתוך החיטים הכשרים ומותר לתוכנן הכל ביחד, בהסכמת הרבה אחרונים מותר לאפות אפילו בפסח וכו'. כיוון שיש להם דין של ביטול מלפני הפסח, אז הם אומרים שהפתרון הגדול ביותר, אם אתה לא בדקת, לא ביררת, תתחן את הכל, ואז אם יש קמח מנבטים אין לך מה לחשוש כי הוא יתבטל לפני פסח, כי זה קמח בקמח, דינו כמו לח בלח, והם מתירים. כך אומר המשמרון. אבל כשיש לך נבטים ואתה רואה אותם ואתה שואל אם להשתמש בהם, בוודאי ובוודאי אסור לקיים את החיטים האלה הבקועות המוצמחות, בכל שכן לא אוכלן. הצמח שבנבט מותר, אבל הזרעון שבנבט אסור בקיום, לא רק באכילה אלא אסור בקיום, דהיינו בא לראה ובא להימצא. מה הדין אם שמנו חיטים באדמה לזרוע אותם, ועכשיו לקראת פסח נבטו, ונניח באנו ותלשנו ואנחנו מוצאים את הזרעון עם הנבט, האם זרעון כזה מותר או אסור? עוברים בו על בל יראה ובל ימצא או לא? קשור בגוף האדמה, אין לך ביטול יותר גדול מזה. אבל לו יצויר שהוצאנו אותו מגוף האדמה, אז ורק אז צריך לדון, או אם הוא היה כבר בגוף האדמה, האם כבר פסק מלקרא חיטה בעבר לגדר אחר לגמרי, כמו זבל, כמו אשפה, כמו פרש או לא. בעניין זה אנחנו מוצאים דינים שיש להשוות אותם מאיסור חדש אם היה כבר בבטן האדמה, אבל עוד חזון למועד, שם יש מקום לדון אם מתי הוא נעשה כפרש ומותר, ואם מתי אינו נעשה כפרש ואסור. אבל הנבטים כשל עצמם, הצמח שבהם מותר, הזרעון שבהם אסור אפילו בקיום, ולכן אין מקום בשום פני ואופן להשתמש בנבטים בפסח. רבי חנין ברוך הוא.